אנחנו בפעם הקודמת למדנו את פסקה ו'. למדנו. הגענו לפסקה ז', אמרנו שממשיכים על פי הסדר, נכון?
כן.
טוב, פסקה ז', כשיש על האהבה מניעות וסתירות, בין מן הטבע, בין מן התורה. היא מזדככת יותר עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית שבראה כל היצורים שהיא מחיה אותם בכל עת. טוב, לכל הדברים קצרים אבל קצת מסובכים. יש לפעמים על האהבה מניעות. יש לפעמים, היות ואמרנו אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, והסברנו שזה לא עניין רגשי אלא עניין אמוני שהבורא נמצא בכל נברא, האומן בכל אומנות. אז ממילא אנחנו שונאים את החוץ, את הביטוי הבחירי המקולקל, אבל לא את הטבע המהותי העצמי האלוהי החיובי, וגם לא את ההופעות החיוביות. אבל לפעמים על האהבה האלוהית הגדולה הזאת יש מניעות וסתירות. הרב כאן משתמש במילה מניעות, משתמש במילה סתירות. אולי המילה מניעות משויכת למין הטבע, והמילה סתירות מיוחסת למין התורה. לא בטוח שאני צודק מה שאני אומר, אבל אפשר להסביר את זה ככה. מה זאת אומרת מניעות מן הטבע? הטבע הכוונה הטבע הנפשי. יש לפעמים מצבים שבהם האדם, בגלל שיש לו רגשות, והרגשות האלה סופגים מה שסופגים וכו', יש לו מניעה טבעית לאהוב. אני אשאל שאלה חמורה מאוד, שנשאלתי אותה לא פעם ולא פעמיים. אדם שנפגע פגיעה מינית, כדוגמה, לאורך זמן מאדם מסוים שיכול להיות האדם הזה, האדם אחד הקרובים לו, או אולי הקרוב אליו ביותר. שאלה אותי פעם אישי, איך אני יכול לאהוב את אבא שלי שפגע בי פגיעות מיניות כל כך חמורות לאורך זמן? הטבע הנפשי, הרגש הטבעי, לכאורה לא מאפשר לאהוב. אמרנו, להגיד בשיעור זה קל, לחוות בהרגשה זה קשה מאוד. אבל אתה זוכר שאנחנו אמרנו שעל פי אורח חיים הקדוש, מתי אדם עובר הלא תשנא, שהיא ההפך מהאהבה, לא תשנא את אחיך בלבביך, נכון? אמרנו מה שאמרנו, נחזור רק על העיקרון. ברגע שהאדם לא מרגיש כלפי זולתו רגש אחווה, לא כתוב הבנת אחווה, להבין אחווה כולנו מבינים, להרגיש אחווה זה קשה מאוד. איך אנחנו מעבירים מהמוח אל הלב, מההבנה אל ההרגשה? זאת השאלה הקשה. אז אנחנו לא רק צריכים להבין אהבה, אנחנו צריכים להרגיש אהבה. והרגש יש לו עוד כמה צדדים. למשל, הרגש פגוע. הרגש יש לו משקעים. וכו'. אז יש מניעות מן הטבע לאהבה. התורה אומרת לי, ואהבת לך כמוך. בוא, אני מתרגן מה שאתה שואל. אומר לי המהר"ל, כמוך, כמוך ממש. על מה מדובר כמוך ממש? על הנשמה. אוקיי, אז הנשמה שלך והנשמה של החבר שלך היא אותה נשמה. אז את הנשמה שלו אני צריך לאהוב כמוני. יופי. אבל את הנשמה שלו שמופיע בגוף שלו, אני לא יכול לאהוב כמוני. אבל גם אני לא יכול לאהוב כמוני, לפעמים אולי אני גם לא יכול לאהוב כלפי חוץ. למה? כי אותה נשמה בגוף שלו כל כך פגע בי. אז איך אני יכול לאהוב? אז לפעמים יש מניעות מהטבע. ויש גם סתירות מן התורה. למשל, שהתורה אומרת לנו שיש גדר כזה שנקרא, ניקח דוגמה, מלחמת מצווה. בואו ניקח אולי כמה דוגמאות. התורה ציפתה על שלוחי בדין להרוג עובדי עבודה זרה. הנקרא עם עיר הנידחת. אותם שלוחי בדין שיוצאים להרוג עיר שלמה בישראל, הם יכולים לאהוב את אלה שעבדו עבודה זרה? זה בישראל. יותר חמור מזה, יותר קשה. אויב. המלאק, פסקה קודמת, מלחמת מצווה. איך לכאורה התורה שאומרת לנו להרוג אויב, וכשאלת הנציב לגבי עיר הנידחת וכו', אחרי המעשים משכו על בבות, אז בטבע אנשים אומר הנציב, אדם שפועל פעולות אכזריות אולי יהיה אכזרי. בטבע הדברים, לכאורה, אולי האדם הזה גם ישנא את האויב שפוגע. אז א', יש מניעות מצד הטבע, אני מסביר הנפשי, והסתירות לכאורה מצד הציוויים של התורה. זאת השאלה שעומדת כאן בפסקה הזאת. כשיש על האהבה מניעות וסתירות בין מן הטבע, בין מן התורה. אני מרשה לעצמי לומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הרבה פעמים אדם יוצא עם איזושהי הבנה תודעתית בשכל שלו משיעור, אבל הוא לא יכול לבטא את זה בהרגשות שלו ובחיים המעשיים שלו בפועל. ואז הוא מתוסכל מאוד, ובצדק. אז מה עושים? כן, אז זה נשאר תיאוריה. איזה כיף ללמוד על אהבת ישראל בתיאוריה. איזה כיף ללמוד על אהבת צלם אלוהים שבאדם בתיאוריה. כשזה מגיע למציאות, הכל מתפרק. טוב, לפחות היינו בשיעור בכיתת אמונה, חזק וברוך. זאת השאלה, משה. זאת השאלה חמורה. זאת אומרת, אני חושב שכשאנחנו נתקלים בשאלות, בכל דבר בחיים, אדם לומד סוגיה בגמרא, יש לו כרגע שאלה. קודם כל צריך להזדעזע מהשאלה. אם הוא לא מוכן להשקיע בשאלה, גם התשובה שהוא יגיע אליה תהיה תשובה מאוד חלקית, מאוד ראשונית, מאוד בוסרית, מאוד לא נכונה. אני לא רוצה להתפזר, אולי רק משפט אחד כדי לבסס את העניין הזה. יש גמרא מסכת שבת, לא רוצה להתפזר יותר מדי, ממש משפט אחד. יש גמרא מסכת שבת, גמרא מספרת מעשה באדם אחד, מעשה באישה אחת, סליחה, שמת בעלה בחצי ימיו. וכו'. והייתה לוקחת את התפילין שלו, ומסתובבת, אני מתרגם את זה למילים של היום, מסתובבת בין הרבנים, ואומרת, בעלי ששנה וקרה לפי הסדר הזה, לכאורה היפוך הסדר, קודם כל מקרא אחרי זה משנה, תראו שם מניה, בעלי ששנה וקרה ושימש תלמידי חכמים, מפני מה מת בחצי ימיו? ככה הייתה מסתובבת עם התפילין שלו, בין האדמורים והרבנים וכו'. יפה. אומרת הגמרא, ולא היה אדם משיבה דבר. לא היה לאף רב מה לענות על זה. עד שמספר אליהו הנביא, זה תנא דבליהו שם, גמר שבת, עד שאומר אליהו הנביא, פעם אחת נתארחתי אצלה, וסיפרה לי את המעשה, ואמרתי לה מה שאמרתי לה, ופתחתי לה את הקושיה. בסדר. יופי. אז שם הרב מתעכב, למה לא היה אדם משיבה דבר? למה לא היה אדם משיבה דבר? אתם מכירים את הפסקה הזאת או לא? אז שם הרב אומר, שעד שהשאלה לא מזעזעת ומטלטלת, שהוא מתשמע בביטוי קשה, שורטת את הנפש, את כל השרידות שיכולה לשרוט, עד שהשאלה הזאת לא יוצאת אל הפועל בסיט הוקפה, אין אפשרות להתחיל לחפש תשובה. אני לא רוצה להתפזר, אבל זה חשוב. אני חושב שאנחנו חיים בדור שלא מסוגל, לא מוכן להשקיע בלהיות מזועזע משאלות. רצים מיד אל התשובות. מה אתה רץ אל התשובה? אתה לומד גמרא, קושייה, עצור, אין מבחינתך המשך הסוגיה, אין תירוץ כרגע, אתה כרגע משקיע בלהבין את הקושייה של הגמרא. זה עכשיו השלב שבו אתה נמצא. תבין טוב מה הקושייה. תבין טוב מה הקושייה, יש סיכוי שתבין את התירוץ. אני תמיד אומר לחבר'ה, אתם בשלב הקושייה, שימו דף על המשך הסוגיה. אין לכם המשך גמרא. אתם עכשיו בקושייה. רק עד שהבנת את הקושייה טוב, עכשיו תלך לתירוץ. אולי נקרא את זה רגע, זה חשוב, אני רואה לעיניים שלכם, זה חשוב. הנה השבת א', אפשר רגע? אז קודם כל יש כאן קושייה עצומה. כשיש על אהבה מניעות וסתירות, בין מן הטבע, בין מן התורה. אז כל מה שאמרנו עד עכשיו, יפה מאוד בכיתת אמונה שיעור תיאוריה, כשזה מגיע הלכה למעשה, הכל נופל. אז מה עשינו בזה? שבת א', שם למעלה אולי? שם למעלה, למעלה, מושון, תרד לטלוויזיה. אהו, סכן לי רגע. מצוין, יש עיניים להם ויראו. טוב, זה נושא, אני רק רוצה להעצים את הקושייה, לא רציתי להתעכב על זה, אבל אמרתי משפט אחד, קצת יותר משפט אחד. עיניה חשוב מאוד 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 מאוד. זה לא רק קושייה ותירוץ ברמה השכלית, זה כל הזעזועים שאדם צריך להזדעזע כדי לבנות קומה יותר עמוקה. השכל זה אחד הביטויים. אז זה גמרא מסכת שבת דף י"ג, תנא דבליהו. מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. הוא מת בחצי ימיו, והייתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרת בתי כנסות ובתי מדרשות, ואומרת להם, כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך, בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. מפני מה מת בחצי ימיו? שימו לב, יש פה כמה שינויים, כן, לפחות שני שינויים או שלושה. א', שנה לפני קרא, זה אמרנו, מקרא משנה תלמוד. ב', אין כאן תלמוד. נכון? שנה הרבה, קרא הרבה, לא כתוב למד הרבה. שימש תלמידי חכמים הרבה. לפחות שתי שאלות. א', למה היפוך היחס מקרא משנה? פה שנה קודם לקרה, וב' איפה נעלם הלימוד, ובמקום זה כתוב שימש תמיד לכם הרבה. טוב, תראו פה אין היה. השאלה, מפני מה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. כל הרבונים, לא היה מי שענה על תשובה. פעם נתארחתי אצלה, אומר אליהו הנביא, והייתה משיחה כל אותו מאורע, קשור לענייני צניעות, אמר לה מה שאמר לה, בסדר. אומר הרב, מה זה לא היה אדם מחזירה דבר? פסקה נונטט, עמוד, אין היה שבת א', פרק ראשון, פסקה נונטט, עמוד 36. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה, ויתר הלימודים הטובים שהם מורו של עולם. חלק מההשגחה, כבר ככה, ההשגחה קודם כל, ההשגחה האלוקית, זה קודם כל לפעול את המאורעות. כבר הוא פועל את המאורעות. הוא בעל מלחמות, זורע זקוף, עצמי חישות. אז קודם כל ההשגחה היא, פועלת בזה שכבר הוא מנהל את המאורעות ההיסטוריים. ב', ההשגחה כוללת עד כדי כך, שכבר הוא לא רק פועל את המאורעות, אלא הוא יודע שחלק מהמאורעות שהוא יפעל, יקשו קושיות ויעוררו פלאות, והפלאות שבני אדם צריכים להתפעל על המאורעות, גם זה חלק מההשגחה. אני לא רוצה להגיד לפי משפטי חריף. שיכול להיות שעיקר ההשגחה זה בכלל לא המאורע. עיקר ההשגחה זה הפלא שבני אדם משלו למאורע, היא ההבנה, וממילא קומת האמונה שתיבנה בעקבות הפלא הזה. אני קורא, הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה, ויתר הלימודים הטובים שהם מורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית. מה מוכן בהשגחה נפלאה? הפליאות. לא רק שהמאורע הוא פלא, סליחה, לא רק שהמאורע הוא מושגח, גם הקושיות האנושיות מושגחות מתוך המאורע הזה. הכל מושגח. רק קדוש ברוך הוא לפעמים, זה נורא מה שכתוב פה, קדוש ברוך הוא לפעמים, מביא על העולם, על האדם, שלא נדע, מאורעות לא פשוטים, והמאורעות הלא פשוטים האלה מטלטלים את החברה, את האדם, והטלטלה הזאת היא חלק מההשגחה. היא אפילו אולי התוצאה החיובית כתוצאה מהטלטלה הזאת, היא המגמה של ההשגחה. האירוע הוא שעון מעורר. כן? גם תוצאות שליליות יכול להיות, לא אמרתי שלא. מה הפלא? למה חלק מההשגחה זה הפליאות המזדמנות? אומר הרב, שעל ידם, על ידי הפלא, אדם מקשה קושייה, ככל שקושייה יותר חזקה, שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מהבנה השטחית. אתה כרגע בהבנה א', אם לא היה איזה משהו שמטלטל אותך, אתה נשאר בקומה א', כבר הוא רוצה להשפיץ אותך להבנה ד', קומה ד'. אז לצערנו הרב שלא נדע לפעמים, שלא נתמודד עם זה, כבר הוא פה מטלטל את המציאות, יש איזה פלא שמקשה קושייה, ואחר כך עולים קומה. למשל, מובן הדבר, עכשיו שימו לב, שהבינה העמוקה, כדי להבין יותר עמוק וגבוה מההבנה שהתחילה הקודמת, מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית, באורחות החיים והמוסר הטוב, מה שאין ההבנה שהתחילה יכולה להביא זאת. ברור שככל שהמציאות הולכת ומתפתחת, גם קומת ההבנה, קומת האמונה, היא צריכה להתפתח. ברור, לא יכול להיות שהטכנולוגיה תתפתח, ומדרגת האמונה לא תתפתח, זה לא יכול להיות. זה לא בפרופורציה, כמו שרב כותב מאמר דעת אלוקים, או עבודת אלוקים, לא זוכר. אמנם, עכשיו תראו, זה משפט מזעזע. כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, הפלא לא אמור לפעול רק על המחשבות, הוא אמור לפעול גם על הרגשות. אז כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב, זה מצד עולם המחשבות, ורגשות הלב, זה מצד עולם הרגשות, באופן מלא, כדי שהפליאה תהיה מלאה, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה, כדוגמת מים קרים על נפש היפה, שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית, כלומר, כדי שהפליאה תזעזע את המחשבה ואת הרגש האנושי, ועד כדי שמתוך זעזוע וטלטלת הפליאה הזאת, האדם יגיע להבנה ולהרגשה אמונית יותר מעמיקה, על כן צריך שתהיה הפליאה, כן, כאן הרב אומר שהצימאון מכין את ההתקבלות הטבעית, כן, ככל שאתה יותר צמא, ככל שאתה תחסר, אז מילה השלמה שאתה מצפה לה, היא יותר משמעותית. נכון, מישהו מאיתנו זוכר את עצמו, שותה מים, 40 מעלות חום, אחרי מסע קומטן שלא שתית, אני לא יודע כמה זמן. וואו, 40 מעלות חום, מים 40 מעלות חום, זה קוקה קולה קרה. תפוז טבעי קר. צמאון. הצמאון מכין את ההתקבלות. כך הטבע בנוי. ככל שאתה, ככל שהקב"ה רוצה יותר שהדברים מתקבלים בתוכנו, יותר, יוצר אצלנו יותר היעדר ביחס לדבר הזה. כן? זה היעדר קודם להוויה. הבנה אחת של המהר"ל. שככל שההוויה, מדרגת ההוויה שצריכה להתקבל היא יותר עליונה, כך ההיעדר שצריך להיות קודם לה יותר גדול. עכשיו, עד לאן צריך להגיע ההיעדר הזה? עד לאן צריך להגיע הצמאון הזה? עד לאן צריכה להגיע הפליאה הזאת? אומר הרב, היא נשפט קשה פה נורא. על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה ומסרטת, מלשון סורטת סריטות, ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות. וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, אז, רק אז, אומר הרב, תתקבל בכל כוח האמת הברורה כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות. שככל שהן יותר גדולות, התשובות צריכות להיות יותר גבוהות ועמוקות, וכדי להגיע לשם, הפליאות צריכות להיות יותר קשות, וחז ושלום, הטלטלה יותר כואבת. חז ושלום. מדינת ישראל זה דבר גדול או לא? אז הפלא של השואה הוא קושייה גדולה שהצמיחה מדינה. נכון. עוד פעם, על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות, וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, אז, רק אז, תתקבל בכל כוח האמת הברורה כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות שלפי ערך גודלן של השאלות בשלב ב', ולפי ערך של גדולת הפעולה צריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי שיתגלה בעולם, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת. אז רבותיי, אנחנו עכשיו בקושייה עצומה במידות הראייה ערך האהבה. כשיש על האהבה מניעות וסתירות בין מן הטבע, בין מן התורה. זה קושייה עצומה. וכן הדבר נוהג, אני קורא לך, למה להסתבך? אני קורא. וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות, הנוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותו. דעותיו והגיוניו הנוגעות באורחות חייו הגשמיים והרוחניים. אז ככל שהאומה הישראלית, האנושות, הגאולה, צריכה להופיע יותר בשלמות, כן צריך להיות קודם לזה זעזוע יותר גדול שעורר פליאות יותר גדולות. מה אפילו בבית המשפט? נחזור על החדשות של שבוע שעבר. לא צריך. אפילו שם. בקודש הקודשים של החברה הישראלית, בהיכל המשפט, הגדרות של בית משפט, הגדרות של בית מקדש, נכון? היכל המשפט, קודש הקודשים שלו. אז ככל שאנחנו רוצים שבית המשפט יהיה גבוה לצדק על פי תורה, הוא צריך להגיע להיות מצב של תחתון לאי צדק. בית המשפט התחתון לאי צדק הוא זה שיעורר את בית המשפט הגבוה לצדק של התורה. אז מה אתה מתפלא? זה המערה להיעדר קודם להוויה. כשלמדנו לפני 30 שנה מושון, כשלמדנו המערה להיעדר קודם להוויה, כמה מקומות המערה לומר את זה? אולי לא הבנו עד לאן ההיעדר צריך להגיע. אין בן דוד בת שהתיישו מהגאולה. כל סימני הגאולה בסוטה, בסוף סוטה, והגמר בסנהדרין פרק חלק. אין בן דוד בת שהתיישו מן הגאולה. חוץ פייס גאה, בן קם באביב, בת באמא, קלה בחמותה, אויבי שנשי ביתו. המלכות תהפך למינות, חוכמת סופרים תשרח, פו! אי אפשר, פר וקצת. למה כזה קשה? המלכות תהפך למינות. למה מינות? חוכמת סופרים תשרח, למה הצירחון? אויבי שנשי ביתו, הילדים שלו יקשיבו לילדים, להורים, להיות אויבים של ההורים שלהם. אויבות בין הדורות, למה? מה זה הידר קודם להוויה במהר"ל, מה זה? וזה, מה שיצמיח את ההוויה, זה ההיעדר. וככל שההוויה העתידית היא יותר עליונה, כך ההיעדר שצריך להיות קודם לה, הוא יהיה יותר נעדר, חס ושלום. האמת יהיה נעדר, זה גם אחד מסימני גאולה. ולכן אומר הרב, וכן הדבר נוהג, בשאלות הכלליות, תראו מה זה, אמרתי משפט אחד, אני כבר, זה הרבה זמן. וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות הנוגעות לכלל המין האנושי, ומוסריותו, דעותיו, הגיוניו וכו'. וכן הדבר נהוג גם כן במקרה הפרטי, למשל אצל האישה הזאת. למה לא היה אדם משיבה דבר? מה, לרבנים לא הייתה תשובה כשהסתובב עם התפילין של בעלה? הייתה תשובה לרבנים, אז למה לא ענו לה? לא כי לא הייתה תשובה. כי הבינו שהיא לא שואלת את הקושי עד הסוף. היא לא מזדעזעת מזה שבעלה מת באמצע הדרך, למרות ששנה קרה ושימש תלמידי חכמים. היא לא מזדעזעת מספיק. וגם היא לא מזדעזעת כנראה מספיק. עובדה שלא ענו לה. הקושייה כנראה לא, גם זה נכון. אתה רוצה שאני אקרא לך? אני מה? אבל כנראה שהזעזוע לא הספיק.
לא, הם לא הזדעזעו. הם לא הזדעזעו.
לעניה אתה מאמין? עזוב לי, לעניה, כן. בוא נקרא עניה. בוא נקרא עניה. וכן הדבר נהוג גם כן במקרה פרטי, שגם כן אינו יוצא מהסדר הכללי, כלומר כל מקרה פרטי שקורה לכל אדם, כמו פה האישה הזאת, ביחס להשגחה הכלל היסטורית, כלל עולמית, וכו'. על כן שאלה זו, שהייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשכת בתשובתה, על מי? גם על החוץ, אבל גם על עצמה, זה שהיא לא פעלה, את החוזק שלה, זה כנראה שגם היא לא מספיק שאלתה של החזק. תגיד לי, אתה יודע את אותו ממני. כשיש מישהו ששואל אותך שאלה חזקה, אתה מזדעזע. מישהו ששואל אותך שאלה בינונית, אז אתה מחפף. אמה, כן.
לא, מישהו יכול לשאול שאלה חזקה.
ואתה מזעף.
ואתה, לא, יש לך טוב, לא, לא מזדעזע.
בסדר. על כן, שאלה זו שהייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשכת בתשובתה, הייתה ההנהגה המזדמנת שעשתה רושם גדול בפליאתה, כי הענייה הסוערה הייתה בטענותיה מרשת את הלבבות, ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל המציאות המאורה. על כלל מציאות המאורה לא נזדמן לה, כה היה הרושם הולך וחזק, מפני שלא היה אדם מחזירה דבר. הנה, הנה, זה זה. אבל עוד פעם, לא היה אדם מחזירה דבר, כי כנראה גם היא לא הזדעזעה מספיק. כך צריך להגיד.
לא.
אין ברירה ככה להגיד.
למה? לא נכון.
אם זועזע, אתה... תגיד, אתה מזועזע ממה שעכשיו אנחנו לומדים פה? כן.
לא מספיק.
אבל אתה מזועזע. למה? כי אני מזועזע. אם הייתי משדר חוסר זעזוע, הייתי עכשיו קורא את זה בניחות ה... ולא כוח שם לב למילים, אז אתה מקבל את זה וזה, למה אתה פתאום מזועזע? כי אני עושה לך את זה בצורה מזעזעת. זה לא עניין אחר, זה אותו עניין. נכון. מה, לא אמנו למהר"ל הדר קודם להוויה? בכמה פעמים המהר"ל כותב הדר קודם להוויה? תפתחו, תפתחו מהר"ל על הגמרא בסנהדרין, על סוף סוטה. כל סוגיית הגאולה, העדר קודם להוויה, העדר קודם להוויה.
זה לא כשיש.
מה?
זה לא כשיש.
חייב להיות. יש. יש.
לא, תודה רבה.
יש. קונה, קונה,
בטח. לא, לא עסקה פרק, לא, מה?
יש.
תראה,
אני רוצה אולי...
אין אהבה
טבעית, פשוטה. אני רוצה אולי קצת, אני רוצה לענות לך. אני רוצה לענות לך. דרך אגב, המילה כשיש, במקום הקף, תכתוב כאשר יש. קף זה כאשר, כן? כאשר יש.
כאשר יש, לא תמיד יש.
רגע, רגע, רגע. אני עונה לך, אני לא מתחמק, אל תדע. אני מסכים שאצל אנשים גדולים שעומדים בקריטריון של פסקה א', עד כדי פסקה ג' כולל, א' ב' ג', יכול להיות שאצלם הנפש שלהם כל כך, אני אומר ככה, המעבר בין ההבנה להרגשה, בין כיתת אמונה להנפש, ועומק ההבנה שלהם במחות מלחמת עמלק מתחת השמיים ומלחמת מצווה וכו', כל כך מעמיקים שזה לא מעורר אצלם מניעות וסתירות. יש אנשים גדולים. אבל רובנו ככולנו, זה מעורר אצלנו סתירות. כמה? בוא נדבר רגע הכי פשוט. אתה שומע את זה לא פחות ממני. הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית לא מוכנים לסבול את ההדרכות של התורה, הרעיוניות והמוסריות וההלכתיות בכל הסוגיה שקשורה לענייני מלחמה. זה נראה להם לא מוסרי. לא מוסרי, אני לא נכנס עכשיו, אם יש בדור שלנו שבעה עמים, אנחנו לא יודעים מי הם שבעה עמים, אבל אם פוסק הרמב"ם הלכה לפי גמרא, ששבעה עמים הורגים את כולם, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, כולם, חורמה עד הסוף. זה מזעזע את הנפש הדבר הזה. מה השם עם התינוקות? מה אתה רוצה עם התינוקות? עכשיו, אדם, עכשיו, אדם שהוא גאון, קדוש, עליון, צדיק וחסיד, עלה למדרגת הקודש, מדרגה מאוד עליונה, אז יכול להיות שאצלו הנפש כבר התיישרה, הנפש האנושית הטבעית, התיישרה עם הממד האלוהי הזה. כי הנשמה האלוהית שבתוכו היא מקרינה והיא בונה את הנפש ביחס הנכון. יכול להיות. אבל רוב מוחלט של בני האדם יש להם מניעות וסתירות. ויש מניעות וסתירות. כאשר יש מניעות וסתירות.
בסדר. אני רוצה לעשות שאלה מכיוון אחר.
בבקשה.
אדם חוזר בתשובה, מתעורר בליבו תשוקה, מתעורר בליבו רצון להתקרב ליהדות, להתקרב לשם יתברך. מה, זה חייב להיות רק שכל החבר'ה שלו נשרפו בטנק, כמו היחידי שיצא חי?
לא, לא.
יכול לחזור בתשובה בטוב.
ברור.
לא חייב להיות רק עודם.
ברור. שאלה. אתה יודע יותר טוב מן את התשובה לשאלה הזאת? איזה אחוז מהחוזרים בתשובה חוזר כי החיים שלהם נתקעו בכביש ללא מוצא א' ב' ג', כמו טנק? מול אנשים חוזרים בתשובה, כי כלום. לא פעם ולא פעמיים במהלך השנים, יצא השם במכון מאיר, במה שנקרא בשיחה ראשונה, אתה מכיר את זה? למה חזרת בתשובה? מה נפל עליך פתאום? מה קרה? מה היה לך רע בחיים? יפה. מעטים המקרים אני אומר לך, ודרך אגב, ככל שהגאולה מתקדמת, מתרבים המקרים. מעטים המקרים שלא היה איזה סיפור. חוזר בתשובה צריך סיפור כדי להצדיק למה חוזר בתשובה. תשובה. אתה לא צריך שום סיפור.
נכון.
זה זרם החיים הטבעי.
נכון.
זהו. אבל עובדה שלצרינו הרב, רוב בני אדם צריכים סיפורים. לא, למה? למה? כאן אנחנו מדברים על אהבה. כשיש על אהבה, זה הנושא. מה? אהבת, אבל עוד פעם, אהבת השם המתגלה בכלל הנבראים. אהבת השם המתגלה בכלל הנבראים. ואהבת השם, אהבה צריכה להיות, צריכה להיות מלאה בלב לכל. גם מלאה, גם בלב, גם לכל.
אני חוזר לשאלה של התשובה. בן אדם מתבלה באהבת השם.
אבל תמקד את זה לפה.
כן.
אתה בורח מפה.
לא, אני להפך רק שם. בן אדם מתבלה באהבת השם. מה, הוא חייב לסבול לפני זה סבל נורא בשביל
להתבלה? לא אמרנו את זה.
לא.
תודה רב חלב כותב, אני רוצה רק לחדד רגע מה שאמר אשר.
כן.
שראיתי פעם ברב חרלאפ, לא זוכר על איזה פסוק בספר תהילים, יש פירוש קצר של רב חרלאפ על ספר תהילים, ששם הוא כותב שאדם לא יכול להגיע לכוונה בתפילה, אלא אם כן יש לו צרה. יש לו צרה. מה קראנו פה עכשיו לגבי הצימאון? שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית. כדי שיהיה, וקורבן תודה על מה? על צרה. ארבעה חייבים להודות. ארבעה, מה זה קורבן תודה? ארבעה חייבים להודות, מה אתה רוצה? מה אתה יודע? אתה יודע, זה ארבע צרות, מה אתה לא יודע? חולה, אסיר בבית הסוהר, אתה יודע, מה אתה לא יודע? כן? מה לא ידעת? בטח שידעת. יש עניין חשוב על זה. אם לא יודעים עליי תורה, לפחות יודעים עניין. כמו איזה לחרדים שמגיעים לפסוק מתוך הגמרא.
אז בן אדם לא יכול להגיע לכוונה מתחילה מתוך שמחה? מתוך הודיה?
כנראה שצריך היעדר להיות קודם להוויה. אתה לא מקבל את הכלל של המהר"ל להיעדר קודם להוויה? והחוכמה מאין תימצא? קודם כל יש עין, אחרי זה יש חוכמה. מה ידידי אומר? לא שמעתי. בדיוק, היעדר זה חיסרון. חיסרון ביחס למה שצריך להיות. עכשיו, יכול להיות שהחיסרון הוא א', שלילה, צרה. יכול להיות שהחיסרון זה חיובי קטן. יכול להיות. אבל אצל אנשים גדולים, חיובי קטן זה שלילה. זה חיסרון. טוב, בואו נתקדם רבותה. אם כן, אנחנו עדיין לא בתשובה. בחלק הראשון של הקושייה. כן, אז כשיש על אהבה מניעות וסתירות בין מן הטבע, בין מן התורה. אז יש על אהבה, על הגילוי שלנו באהבת הכל, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, יש על זה מניעות וסתירות. מניעות מצד הטבע הנפשי, כמו שהסברנו, וסתירות מצד התורה, לכאורה, בחלק מהציוויים שהתורה מצווה. איך שלוחי בדין, אני חוזר את מה שהזכרתם קודם, איך שלוחי בדין שהורגים עיר שלמה בישראל, שעבדה עבודה זרה, יכולים לאהוב את אותם אנשים שהם הורגים? איך יכול להיות? בסדר? יופי. אז קודם כל, אנחנו לא נבלים מקושיות. כמו שאמרנו עכשיו. הפלא הזה, הוא אמור לבנות קומה יותר גבוהה. וזה מה שרב כותב פה בסגנון אחר. כשיש על האהבה מניעות וסתירות בין מן הטבע ובין מן התורה, הייתי רוצה להמשיך את המשפט. לא הייתי רוצה, רק היה נוח לי יותר להמשיך את המשפט. אז תדע לך שאי אפשר לאהוב. אם הייתי עושה לעצמי הנחות. כשיש על האהבה מניעות וסתירות בין מן הטבע ובין מן התורה, אין הקדוש ברוך הוא מצפה ממך לאהוב. כי הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות טבעי. להיות הגיוני. לא, מה פתאום חס ושלום, מזדעזע מושון. ודאי שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך לאהוב, וכאן יותר חריף מזה. לא רק שהוא מצפה ממך להמשיך את האהבה, הוא מצפה ממך להגביר את האהבה. להגדיל אותה, להגביה אותה, להעמיק אותה. זה מראה שאי אפשר להסתפק באהבה רגילה. היא מזדקחת יותר. למה מזדקחת יותר? כי אז האהבה חייבת להתברר כאהבה אלוהית, ואהבה אלוהית זה טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. אם האהבה הזאת צבועה בצבע אנושי, אז ברגע שיש לי רגשי שלילי, איך אני יכול עכשיו לאהוב אנושי? הרגשי מפריע לי. אבל אם האהבה הזאת צריכה להיות מזוקקת ומזוקחת למדרגת האהבה האלוהית, אז פה צריך להתגבר על כל הרגשות ועל כל ההבנות. אז כמו שמצד המניעה שבטבע צריך לעלות מעל הרגשות, כך מצד הסתירות שבתורה צריך לעלות מעל כל ההבנות, הרגשות האנושיים וההבנות האנושיים, ואז האהבה מזדקקת ומזדקחת למדרגה אלוהית, נקייה טהורה. בוא נגיד רגע משפט הזוי, הזוי לגמרי עכשיו. ככל שאדם יותר מזדקק ומזדקך באהבתו את השם, הוא אוהב, מהצד הנכון של האהבה, את הצד של הבורא בבריאה, הוא אוהב דווקא את מי שיותר קשה לאהוב. כלומר, אתה רוצה לראות אדם גדול? הוא אוהב את האויב הכי נורא. אבל את מה הוא אוהב באויב הכי נורא? אפשר להראות הקודש ג' למה אתה כל הזמן מטרטר? שכר פסיעות. מה? 400. כל החדר כ-400. אורות הקודש ג' רבותיי, פסקה חשובה עכשיו. עמוד כמדומני שין כבב. יש פסקה שנקראת העין העליונה. הפסקה הזאת, הרי מי שנתן את הכותרות לפסקאות פה זה הנזיר, הרב דוד הכהן. והביטוי הזה, העין העליונה, זה ביטוי בזוהר, אין העילה. כן? אין העילה, הרב גם מזכיר פה, אין העילה, אין הדקול החברה. עין עליונה, עין שכולה לבנה. אנחנו רואים בעיניים רגילות, רואים גם שחור, רואים אפור. העין האלוהית רואה את הכל בלבן. הכל טהור, הכל טוב, רואה את הממד האלוהי. אומר הרב ככה, זאת פסקה מאוד מסוכנת לאנשים צעירים חסרי אחריות. זאת פסקה מאוד חשובה לאנשים רציניים. בסדר? אומר הרב ככה, עבודה גדולה ומהירה, מכון מאיר, עבודה גדולה ומהירה, היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. מלאה בלב. להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. כנגד האהבה, שנאה שיוצרת כעסים, שיוצרת וכו'. אז עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה. בחמלה של חסד, שאין לה גבול. זה לא נפסק להלכה מה שכאן אנחנו רואים, כי הרי, כמו שאמרנו מקודם, שלוחי בית דין שהורגים עיר עני דחת. הם עושים פעולות אכזריות, הם הורגים עיר שלמה. אדם שיוצא למלחמת מצווה, הוא רג אויב. אז זה לא סותר את זה. ברמה המעשית, צריך לפעול פעולות מעשיות. ברמה הפנימית אלוהית, צריך להגיע לכאן. טוב, אורות הקודש ג' זה עליון מאוד. אז עבודה גדולה ומהירה, עבודה מאוד פנימית, מאוד מעמיקה, מאוד לאורך זמן, מאוד מאוד עצומה, עבודת חיים, היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד, שאין לה גבול. להידמות לעין העליונה, אין העילאה, אין הדקול החברה. עין שכולה לחיוורת, כולה לבנה. גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות. לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצוא את הצד הטוב שבהם, בין הטוב הסגולי, בין הטוב שיצא אל הפועל באופן בחירי, ולמעט את הערך של החובה, ולהרבות את ערך הזכות, ולהרבות את ערך הזכות, נקודה. עכשיו לגבי עיר הנידחת. גם על המסיתים והמדיחים, שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה, וצריך להרוג את כולם, זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. בפועל צריך להרוג, נכון. אבל בצד העיוני, שאנחנו עכשיו נכנסים לכיתת אמונה, אבל בצד העיוני, אני אגיד ככה, לפני ששלוחי בית דין היו יוצאים להרוג עיר שלמה שעבדה עבודה זרה, היו באים לכיתת אמונה במכון מאיר ולומדים אהבה. אחרי שהתמלאו באהבה מלאה בלב לכל, לומדים את הפסקה הזאת באורות הקודש, אחר כך היו יוצאים ומחסלים את כל עובדי העבודה זרה. ואין סתירה בין הרשע בכיתת אמונה לספר בהרג העיר. אז מה שהתורה אמרה, לא תחמול ולא תחסה, זה לא מצד האהבה, זה מצד הפעולה. זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה, אז בפעולה המעשית לא תחמול ולא תחסה. אבל בצד העיוני, המצדן בצד הרוחני, הפנימי, האמוני, האלוהי, אבל בצד העיוני יש לדון הרבה. למצוא את הכוונה הטובה שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. טוב, זה דברים עמוקים פה. וכשמוצאים אותה הנקודה, כשמוצאים את אותה הנקודה הפנימית, החיובית, האלוהית, מסלקים בזה את כוח הארסי, קיצור הרבה דברים. הלאה, אני קצת מתלק. עכשיו, עד עכשיו תגידו מה? רשעי ישראל. יפה, מה עם רשעי הגויים? אומר הרב, וכשאנו מתבונים על ההגדה אומרת, מבני בניו של סיסרא, למדו תורה בירושלים. גמרא, מבני בניו של אמן, מי הוא אמן? המלאק, כן, אבל מי הוא אמן? המלאק. מה נאמר עליו? מחות עם חי. משום מה השארנו קצת מהמלאקים. השארנו קצת. מה עצו מהם?
בבני ברק.
בבני ברק. תסנגר על ישראל. צחצוח שיניים דחוף. פעם הייתי בשיעור, אמר מישהו משהו בסגנון הזה. אמרתי, לא, אני לא ממשיך את השיעור, אז אתה לא הולך לביר זיהם, צחצח שיניים, חוזר אליי, אני מריח את הריח עם המשחת שיניים. הלך, הפסקתי את השיעור עד שהלך וחזר. אבל לא יודע, מושון, הוא יותר גדול ממני, אז אין לי אומץ להגיד את זה. אבל הוא מבין את המוסר באופן עקרוני, וגם הוא אמר מידת הדביכות. וכשאנו מתבונים על ההגדה האומרת, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, תראו איזה משפט עכשיו. אנו חודרים לעומק החסד, שאין לנו להיסחף בזרם של שנאה, גם על האויב היותר נורא. כרגע הרב כותב, תשנא, תשנא, אבל בלי להיסחף. עוד כמה שורות תגיד, רגע, אי אפשר לשנוא בכלל. אולי רגע נקרא איזה משפט. אני מדלג. מי שחושב בענייני האלוהות בטהרתם, וזה אצלנו הרב משתמש במילה טהור, לא, מזדככת. מי שחושב בענייני האלוהות בטהרתם, איננו יכול לשנוא ולבזות שום יצירה ושום כישרון שבעולם. למה? כאשר בכל מתגלה הפועל האלוהי ברומו ותעצומותיו, אולי הפועל האלוהי, אלא שלפעמים הוא מרגיש את הזריזות הנמצאת באיזה סעיף שנתגלם בו ביותר הצד העדרי. הנה העדר קודם להוויה. דיינו מה שמנתק אותו מהאור ואחרים הכללים של מקור הכל, ונמצא שהשנאה והבוז היא לא בעל מה שיש באמת בתנועה בתרבות הזה שתהיה, אלא על מה שלא יש בה. לא יש. העדר. למה הרב לא אומר אין? שיעורי בית. אין לי תשובה מוחלטת על זה. יש מקומות שהרב כותב את המילה אין, יש מקומות שהרב כותב את המילה, את המילים, לא יש. מתי בחר לא יש, מתי בחר אין. פה לא יש. על מה שלא יש בה. דיינו, על מה שלא ישלים את חוק הבנתה וכו'. דילקתי משפטים חשובים. אם זה נאמר על אויבינו, בני סיסרא ובני אמן, אומר הרב, חוזר קצת אחורה, ומזה אנו דנים דין קל וחומר, לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם. כנראה מכוון לאותם מנהיגי הציונות החילונית, שבדעותיהם ובמעשיהם גרמו וגורמים ויגרמו נזקים חמורים לתרבות הישראלית וכל השפעותיה. וכו'. נכון? אז התחלנו בעובדי עבודה זרה. המשכנו בלהבדיל אויבי ישראל. חוזה הרב לדור שלנו. מזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם, בשביל מטרות טובות לפי דעתם, וקל וחומר כשהמטרות, לפחות חלק מהן, כשהמטרות הטובות הן יוצאות מן הכוח אל הפועל ועושות דברים טובים תוקנים, אף על פי שעם הטוב יש בו גם כן רע וקלקול, אין הרע מבטל את הטוב. ועל כן, ועל ישרי לב גיבורי כוח, העוסקים בעבודת הקודש, זה מה שהרב כותב פה, שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית, מזדככת, ועל ישרי לב גיבורי כוח העוסקים בעבודת הקודש, באמת ובתמים לזכך, הנה אותה מילה, לזכך את כל המחשבות, ולעמידן המדלג ולעמידן על התוכן היותר צח וברור. ואז דווקא מהמחשבות המעורבות ברישה וטומאה, יוצא אור גדול. טוב, פסקה כבדה פה. אני חוזר אלינו רבותיי. כשיש על האהבה מניעות וסתירות, בין מן הטבע בין מן התורה, היא מזדקכת. למה? כי היא לא יכולה לעמוד האהבה הזאת בקריטריונים אנושיים. לא בהבנות ולא בהרגשות. כי קריטריונים אנושיים לא מסוגלים להגיע לאהבה כזאת. כי יש סתירות מהתורה ויש מניעות מהטבע. אז ככל, עכשיו הפוך על הפוך, ככל שיש יותר מניעות מן הטבע ויותר סתירות מן התורה, זה מראה שאתה יוצא מהאהבה בקריטריונים האנושיים המוגבלים של הבנה והרגשה, ואתה מזכך את האהבה למדרגתה האלוהית. קיצור, ככל שאנחנו יותר אוהבים את מה שקשה לאהוב, אנחנו יותר אלוהים. כי זה לא רגשי טבעי, וזה לא שכלי טבעי, זה אלוהי. כי ברגע שהוא בהבנה של אדם, ברגע שהוא בשכל של אדם, אי אפשר לאהוב. היא מזדקכת יותר עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית. הנה עכשיו ברור. עצמיות האהבה האלוהית שברא כל היצורים, שמחיה אותם בכל עת. טוב, אני מודה שוב למי שעצר אותי מלדלק פה על פסקאות. חשוב. כן, בבקשה הרב מידה. אגוד, הרוגה? כן. נכון. רגע, אני רוצה להסביר לכולם, קודם כל מה הרב גדעון עכשיו אמר. גם בעיר הנידחת וגם אצל פנחס, ברית שלום, אבל שם הנציב כותב את זה, גם אורחי המקדוש כותב את זה שם, על מה שאתה אמרת, ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך. אומר שם הנציב, אומר אורחי המקדוש, היות ומטבע נפש האדם, כשאדם פועל פעולות אכזריות, ממילא הוא נעשה בנפש אכזר, בטבע אכזר, לכן הקב"ה הוא כביכול כדי לאזן את אחרי המעשים נמשכו הלבבות, את הנטייה האכזרית שנולדה כרגע בנפש בעקבות המעשה האכזרי, הקב"ה הוא כאילו מזרים איזה כוח מאזן ונתן לך אלוהים רחמים כדי לאזן בתוכך את האכזריות שכרגע מצטברת אצלך בנפש בעקבות הפעולה. אז אומר הרב גדעון, יש כאן התערבות אלוקית ונתן לך אלוהים רחמים. יפה, אז מה השאלה? נכון, נכון. לכן הרב טאו כותב באחד מהספרים לאמונת איתנו לגבי חיילי צהל וכדומה, שכמו שהקדוש ברוך הוא מזרים רחמים למי שהוא שלוח מצווה, כמו למשל שלוחי בדין בעיר הנידחת, ככה הקדוש ברוך הוא מזרים רחמים למי שעוסק בביטחונם של ישראל, בביטחון מדינת ישראל, ולפעמים הוא צריך להרוג. אז הקדוש ברוך הוא מזרים לו רוח חכמים. אז מה השאלה? לא קלטתי מה השאלה. לא, אמרתי כמשל, אמרתי כמשל. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, מה שאפשר. אני צריך לבוא הכי מזוכח שאני יכול מצד ההשתדלות שלי. זה שההזדקחות שלי לא מספיקה, זה נכון. אני צריך סייעתא דשמיא, ונתן לך אלוהים רחמים. אבל אני שלי חייב לעשות. ברור. טוב, רבותיי, כן. שמה? שלולא זה אין סיכוי. נכון, אבל כאן זה יותר מזה. כאן הקדוש ברוך הוא עכשיו מזרים לך רחמים מחודשים. הנפש ישראל בישנים רחמני וגומלי חסדים, הנפש הרחמנית של ישראל כרגע נפגעה ממעשה אכזריות ששלוחי בדין עשו. איך מחזירים לה את הטבע הרחמני שלה? תשובה, אנחנו מזרים לה כרגע עם מזרק רחמים. כן? ואנחנו צריכים להאמין, רבותיי, צריכים להאמין, שגם בדור שלנו, כשעם ישראל עוסק בתחומים שבהם קשה לעסוק מבחינה חומרית, מבחינת המידות, הממד האלוהי וכו', ואנחנו יכולים כביכול להתקלקל, ברמה המוסרית, איך כן אני אגיד, המלחמות משחיתות, הכיבוש משחית וכו'. אז א', הכיבוש לא משחית ומלחמה לא משחיתה, זה המוסר. זה המוסר, זה גם נכון, זה כובשים את שלנו. זה המוסר הנכון בדורות האלה, ובית הקדוש ברוך הוא משלים לנו את תופעות הלוואי שיכול להיווצר מכוח הפעולות שלנו. וצריכים להאמין בזה בלב שלם. פעם היה איזה מפקד חיל אוויר, שאלו אותו שהוא מפגיז בעזה, אם הוא לא מזדעזע, אז הוא אמר מכה קלה בכנף. טוב, קיבוצניק, לא ידע להגיד מה שאנחנו אומרים עכשיו. טוב, נסתפק בזה להיום. יישר כוח רבותיי, ברוכים תהיו.